יום ראשון לפרשת מטות מסי.
וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. אומר רש"י, ראשי המטות חלק כבוד לנשיאים ללמדם תחילה, ואחר כך לכל בני ישראל. זה ביטוי שבדרך כלל לא כתוב בתורה, בדרך כלל כתוב וידבר משה אל בני ישראל. מה זה מדבר משה על ראשי המטות? זאת אומרת שקודם כל הוא אמר את זה לראשי המטות, וזה היה סדר לא רק בהלכות שכתובים פה בפרשתנו, אלא זה בדרך כלל תמיד היה סדר כך. תמיד היה סדר, הרי כשמשה רבינו לימד, למדנו כבר שהיו נכנסים אליו קודם אהרון, אחר כך בני אהרון, אחר כך הזקנים, אחר כך כל העם. אז זה תמיד היה סדר בצורה כזו. מרש"י, מניין שאף שערה דיברות כן, ואיפה אנחנו יודעים שהסדר הזה שמשה רבינו לימד קודם את ראשי המטות ולאחר מכן את כל שאר בני ישראל, ואיפה אנחנו יודעים שזה לא היה רק בהקשר לנושא שלנו אלא זה היה בכל הדיברות? עמוד לומר, וישובו אליו אהרון וכל הנשיאים בעידה, וידבר משה עליהם, ואחרי הם יקשו כל בני ישראל. זה פסוק שכתוב כבר בספר שמות. זאת אומרת, בפסוק הזה אנחנו למדים שזה תמיד היה סדר, אהרון הנשיאים ואחר כך כולם. עכשיו שואל רש"י, אם זה היה סדר תמיד, ומה ראה לאומרה כאן? אם כבר בספר שמות כתוב שסדר הלימוד היה בצורה כזו שקודם כולו לימד את הנשיאים ואחר כך את כל העם, אז גם לא היה צריך לכתוב את זה, יכולים לכתוב וידבר משה לבני ישראל, והיינו לבד כבר צריכים לדעת שהסדר היה כזה שקודם כל לראשי המטות ואחר כך לכל העם. אז למה בכל אופן התורה כתבה את זה פה בעל נוספת? רש"י, כי כאן התורה מרמדת לנו הלכה נוספת, שההלכות האלה יש להם שייכות מיוחדת לראשי המטות יותר מאשר לכל ישראל. מה מיוחד בפרשה הזו? לימד שהפרת נדרים ביחיד מומחה. כאשר צריך להפר נדר, ואדם רוצה להפר את הנדר שלו, הרי הוא יכול ללכת לחכם, וחכם יכול למצוא פתח כדי להתיר לו את הנדר. אז אם הוא מומחה החכם הזה, אז מספיק שהוא יחיד, יכול להיות בודד, אדם בודד כמומחה יכול להתיר את הנדר. ואם אין יחיד מומחה, אם אין לו אחד כזה שהוא מומחה, מפר בשלושה הדיוטות, יכול לקחת גם שלושה אנשים רגילים והם יכולים להפר את הנדר. מאיפה אנחנו מבינים את ההלכה הזו שליחיד מומחה יש לו איזו ייחודיות בהתרת נדרים? לומדים את זה מזה שמשה רבינו לימד את ההלכה קודם כל לראשי המטות בנושא של נדרים. זאת אומרת שלראשי המטות יש כאן איזו פריבילגיה מיוחדת שהם יכולים להתיר נדר ביחס לכל האחרים. ורש"י בהמשך דבריו, או יכול שלא אמר משה פרשה זו אלא לנשיאים בלבד. איפה אתה יודע שמשה רבינו לימד אחרי זה את הפרשה הזו לכל ישראל? אולי באמת תיקח את הפסוק כפשוטו, וידבר משה לראשי המטות וזהו, הוא לימד באמת את ראשי המטות. אבל מי אומר לך שהוא חזר לאחר מכן ואמר את הפרשה הזו גם לכל העם? נראה שזה אנחנו יודעים מגזירה שלה. נאמר כאן זה הדבר, ונאמר בשחוטי חוץ. שחוטי חוץ זה, ולמדנו את זה בחלק הראשון של ספר ויקרא, כתוב שם גם כן זה הדבר. מה להלה נאמרה לאהרון ולבניו ולכל בני ישראל? כמו בנושא של שחוטי חוץ שאסור להקריב קורבנות מחוץ לבית המקדש, שם כתוב את הלשון זה הדבר, ושם מפורש הדבר שזה לא דבר שנאמר רק לאהרון ולבניו אלא זה נאמר גם לכל בני ישראל, שנאמר דבר אל אהרון. שם באותו פסוק שכתוב זה הדבר כתוב דבר אל אהרון, ואחר כך יש שם גם לכל העם, דבר אל אהרון ולבניו ולכל בני ישראל, זה הלשון שם בפסוק. אף זו, אותו דבר גם פה, שכתוב זה הדבר, למרות שלא מפורט כאן שמשה רבינו יגיד את זה גם לכל בני ישראל, ברור לנו לכולן שגם הפרשה הזו נאמרה לכולם. זה הדבר, כתובו בפסוק, מתייחס רש"י לביטוי זה הדבר ואומר כך: משה נתנבא בכה אמר השם כחצות הלילה. מצאנו שמשה רבינו היה לו צורה של התגלות נבואה אלוקית בביטוי של כה. והנביאים, שאר הנביאים נתנבאו בכה אמר השם, שאר הנביאים, בהרבה מקומות מצאנו את זה בכל מיני נביאים, שגם אצלם כתוב שהם אומרים לנו את דברי הנבואה, כה אמר. נוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. משה רבינו פה כשאומר זה, מה ההבדל בין כשאומרים זה לכשאומרים כה? כשאומרים קור, פירושו שאתה לא רואה את המחזה בצורה בהירה וברורה. אתה אומר, זה בקור, זה ככף הדמיון. כשאתה אומר, זה, אז הדבר הזה הוא ברור לך, כמו שאומרים, אתה רואה את זה באספקלריה המהירה. שרבינו, היה לו שתי הרמות, היה לו נבואות שהוא אמר באופן של קור, והיה לו נבואות שהוא אמר באופן של זה. לעומת זאת, שאר הנביאים, היה להם אך ורק את הדרגה של קור, ובכלל לא היה להם דעניין של זה. זה הסיבה למה כתוב כאן זה הדבר. דבר אחר, דבר נוסף אומר שלא. המילה זה הדבר הוא ביטוי שיש לו איזה לימוד ייחודי להלכה מסוימת שקשורה לדיני נדרים. מה ההלכה שלומדים מהמילה זה הדבר? זה הדבר מיוטו. כשאומרים זה, זה בא למעט משהו. כך ולא אחרת. מה זה בא למעט? לומר שהחכם בלשון התרה הוא בעל ואב בלשון הפרה. כלשון הכתוב כאן, והם חילפו, אין מותר ואין מופר. התורה באה ללמד אותנו שכשכתוב לגבי חכם, שחכם יש לו את היכולת להתיר את הנדר, אז החכם מתיר אותו, מה פירוש הוא מתיר אותו? הוא פותח את הקשרים כאילו לא היה נדר מלכתחילה. יש לו כוח למחוק את זה כאילו זה בכלל לא היה. לעומת זאת בעל ואב, שהמשך של התורה אומרת את הלשון כתוב והפר את נדרה, בעל ואב לא יכול להתיר את הנדר, הוא יכול להפר, הוא יכול להגיד עשית הנדר, בסדר, הנדר הוא נדר, אבל מכאן והלאה אני מפר את הנדר. אם האבא יגיד הנדר שלך מותר, או אם הרב יגיד הנדר שלך מופר, לא זה ולא זה, היה פירוש זה הדבר, כך בדיוק ולא אחרת, זה הדרך היחידה איך אפשר לבטל את הנדרים. פסוק ג', עכשיו מתחילים לפרט את דיני נדרים. איש כי ידור נדר לאדוני, או יישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אז קודם כל, אדם צריך לדעת שהוא נדר נדר, מחובתו לעמוד בדבר. מה, אומר רש"י נדר, מה פירוש המילה נדר? אומר, הרי עלי קונם שלא אוכל או שלא יעשה דבר פלוני. פירוש המילה קונם זה שם נרדף לקורבן. קורבן זה דבר שאסור לאכילה לזרים. אדם שרוצה לאסור על עצמו מאכל מסוים או לאסור על עצמו דבר מסוים, אז אם הוא מתבטא ואומר הרי עלי קונם שלא אוכל או שלא יעשה דבר פלוני, זאת אומרת הוא אומר אני מעמיד את עצמי באופן שדבר פלוני יחשב כקורבן, זה נקרא שהוא עושה נדר שהוא לא יוכל ליהנות מזה. ואז יש את ההלכות, קודם כל לא יאכל דברו, ולאחר מכן יש את ההמשך הפסוקים, באיזה מקרים ומי יכול כן להפר את הנדר. יכול אפילו נשבע שיוכל נבילות, אני קורא עליו ככל היוצא מפיו יעשה. אולי הם יכולים לעלות על הדעת שאם אדם עשה לעצמו שבועה שאם הוא יאכל נבילות, עכשיו לאכול נבילה זה איסור. מצד שני יש כאן מצוות עשה שאומרת ככל היוצא מפיו יעשה. היינו יכולים אולי לעלות על דעתנו שיש מצב של מצוות עשה זוכה את האיסור לב? אולי. תלמוד לומר, לכן התורה חייבת להוסיף ואומרת לאסור איסר. דהיינו לאסור את המותר. אם אדם אסר על עצמו דבר המותר לו, חובה עליו לעמוד במילים שהוא אמר. אבל ולא להתיר את האסור. זה לא הפירוש שאם אדם עשה נדר שהוא יתיר לעצמו דבר האסור, אז חובה לעשות את זה. לא יחל דברו, מה פירוש יחל? אומרה שכמו לא יחלל דברו. מילה יחל זה משורש חלל, ח' למד למד. רק הלמד השנייה פה נפלה, לא אומרים לא יחלל דברו, אלא לא יחל דברו. כמו לא יחלל דברו, לא יעשה דבריו חולים. פסוק ד', ואישה כי תידור נדר לאדוני, ואסרה איסר בבית אביה בנעוריה. מה קורה עם אישה? נדרה נדר, והיא הייתה באיזה שלב היא נדרת הנדר? כשהיא הייתה בבית אביה, בנעוריה. אומר רש"י, מה זה בבית אביה? אין הכוונה שהיא צריכה פיזית להיות בבית של אבא שלה מתי שהיא נדרת הנדר, יכולה גם להיות במקום אחר,
לא נשואה.
אבל מה הכוונה בבית אביה? ברשות אביה. זה לא רק לא נשואה, יש עוד מצבים שהיא יוצאת מרשות אביה, מיד נראה את זה ברש"י בדיבור הבא. אבל קודם כל בבית אביה פירוש בזמן שהיא נמצאת ברשות אביה, ואפילו אינה בביתו, אפילו פיזית היא לא נמצאת בבית שלה. בנעוריה, אומרה שהיא ולא קטנה ולא בוגרת. שהקטנה אין נדרה נדר. אם היא קטנה, מה זה קטנה? היא מתחת לגיל 11, אז היא בכלל, היא אמרה ולא אמרה זה אותו דבר, אין שום יחס למילים שלה. אם היא כבר בוגרת, יש לה סימני בגרות, אז היא כבר ברשות עצמה. אז ברשות עצמה, אדם שעושה נדר, הנדר חייב להתקיים. אם הוא רוצה להתיר אותו, צריך ללכת לחכם, או שלושה אידיוטות, כמו שאמרנו קודם. אבל אם היא בשלב ביניים, היא לא קטנה והיא לא בוגרת, אז היא נמצאת ברשות אביה. כמו שרש"י אומר, שהקטנה אין נדרה נדר, והבוגרת אינה ברשותו של אביה לעשר נדריה. ואיזו היא קטנה? אמרו רבותינו, בת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים. אם היא כבר הגיעה לגיל 11 ויום, אז המילים שלה צריכים כאן לבדוק. זאת אומרת, פחות מגיל 11, לא חייב לא צריך להתייחס למילים שלה. כן אמרה, לא אמרה אותו דבר. מעל גיל 12, המילים שלה ברור, יש להם תוקף. בשנה הזו, בין 11 ל-12, צריך לבדוק אותה אחרי שהיא נדרה ולשמוע ממנה מה הייתה כוונתה. מרשי, אמרו רבותינו, בת 11 שנה ויום אחד נדריה נבדקים. אם ידע לשם מי נדרה, לשם מי הקדישה, נדרה נדר. בת 12 שנה ויום אחד היא לא צריכה להיבדק. היא מעל גיל 12, אפילו לא צריך לבדוק אותה, היא כבר נקראת גדולה, וודאי שהיא יודעת מה היא אומרת. אז השלב הזה שהיא כבר מ-11 והלאה ויודעת מה היא אומרת, עד תקופת הבגרות, זה המצב שהיא נמצאת ברשות אביה.
זאת אומרת, אם היא בת 12 ביומיים, אבא שלה לא יכול
להפריד את זה? לא, אבא שלה יכול, היא עוד לא בוגרת, והיא לא קטנה, וזה בדיוק השלב שהיא ברשות אביה. זה לא נקרא בוגרת, בוגרת זה יותר גדול, אז היא נקראת גדולה. בוגרת זה סימני בגרות, זה יותר מאוחר, שלב יותר מאוחר. ואז מה קורה במצב כזה? פסוק ה', ושמע אביה את נדרה, ושרה אשר אסרה על נפשה, והחריש לה אביה, וקמו כל נדריה, וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. אם אבא שלה שמע שהיא נודרת, ואבא שלה שתק, אז באותו זה רגע הנדר שלה קיבל תוקף. פסוק ו' אומר, ואם איני אביה אותה ביום שומעו, כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום. ואדוני יסלח לה, כי איני אביה אותה. זאת אומרת, אם אבא שלה שומע מיד ומונע ממנה את הנדר, הנדר שלה מתבטל. כפי שרש"י אומר בפסוק ו', ואם איני אביה אותה, אם מנע אותה מן הנדר, כלומר שאפר לה. אומר רש"י, הנאה זו איני יודע מהי. אבא שאיני יודע מהי, אני לא יודע איך האבא צריך לבטא את רצונו שהוא רוצה למנוע מהנדר. האם מספיק שהוא אומר לה מילים, או שהוא חייב להכריח אותה לעשות? למשל, אם היא אמרה על עצמה, אני לא אשתה יין, ועכשיו אבא רוצה להפר את הנדר, אז מה אבא צריך לעשות? להגיד לה, כן שותה? או שאבא פשוט חייב לקחת כוס ולהשקות אותה? באיזה צורה אבא צריך לבטא את המניע? זה רש"י שואל. הנאה הזו איני יודע מה, אני לא יודע איך הוא עושה את זה. רש"י, כשהוא אומר, כיוון שנלמד עוד מעט בפסוק ת', כתוב, ואם ביום שמוע האישה יני אותה ואיפר, אז שם התורה גילתה לנו שבאיזה צורה מתבטאת ההנאה על ידי ההפרה, ואומר, הנאה זו הפרה. ברגע שהוא אומר, הנאה זה מופר, זה מספיק. ופשוטו, מה פירוש המילים הפשוטות של המילה איני? לשון מניעה והסרה. פשוט הוא מסיר אותה ומונע ממנה לעמוד במילים שלה. וירש"י מספר פסוקים שמחזקים את הפירוש של המילה איני. וכן, פסוק אחד הוא מביא מספר במדבר שלמדנו, למה תניון, שמאחר הסיפור של המרגלים. וכן, פסוק שכתוב בתהילים, שמן ראש על יני ראשי. וכן, פסוק הבא, גם הוא במדבר, וידעתם את תנועתי. מה הכוונה שם תנועתי? את אשר סרתם מעליי. זאת אומרת, המילה תנועה, יני, תניון, זה לשון עשרה ולשון מניעה. אומר רש"י, מה הפירוש והשם יסלח לה? הרי אם אבא שלה מפר את הנדר, באותו רגע יכולה לעשות מה שהיא רוצה, והיא לא חייבת לקיים את הנדר שלה. אז היא בסדר, אז היא מותרת, מה הפירוש והשם יסלח לה? לסלוח פירושו שמישהו עשה מעשה אסור וצריך לסלוח לו, מה שייך בו השם יסלח לה? אומר רש"י, במה הכתוב מדבר? אומר רש"י, כאן מדובר בדבר מעניין. באישה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה, או במקרה אחר יכול להיות גם אבא שלה, כי הרב רש"י מביא בעלה, כי אותו ביטוי והשם יסלח לה כתוב בהמשך בפסוק י' לגבי בעל ואישה. זה אותו רעיון. הבעל שמע והפר לה. עכשיו, ברגע שהבעל מפר לה, אז הנדר שלה התבטל. הבעיה היא, והיא לא ידעה. היא לא יודעת שהבעל הפר לה. או לחילופין, הילדה לא יודעת שהאבא הפר. עכשיו, מה היא חושבת? מכאן שהיא לא יודעת שחייבת לקיים. ולאחר מכן, למרות שהיא חושבת שחייבת לקיים, ועוברת על נדרה. ושותה יין ומצמה למתים.
איסור.
מבחינת היא חושבת שהיא עברה על איסור. מבחינת האמת, היא לא עברה שום איסור, כי הבעל או האבא כבר הפר.
מה זה נחשב?
זוי שצריכה סליחה ואף על בישים מפר. היא צריכה כפרה. למה? למה? כי מבחינתה היא יודעת ש... רש"י מסיים ואומר, ואם המופרים צריכים סליחה, אם אישה כזו שמצד האמת היא לא עשתה שום עוון, כי הפרו לה. ובכל אופן אומרים שאם היא עשתה ההפך מהמחשבה שלה שכאילו היא עברה עבירה, צריך שהקדוש ברוך הוא יסלח לה. קל וחומר לשאינם מופרים, קל וחומר אם אף אחד לא הפר את הנדר ועברו על הנדר, ובוודאי ובוודאי שצריך כאן שהקדוש ברוך הוא יסלח על מי ששובר על הנדר. עד פה דיברנו על כזו שנמצאת ברשות אביה. עכשיו שלושת הפסוקים הבאים מדברים על אחת שנמצאת בשלב שהיא גם ברשות אביה וגם ברשות בעלה. שתי מצבים שונים. וזה מצב של אישה שהיא ארוסה. מה זאת אומרת? היא עדיין ברשות אביה, בינתיים כבר מישהו הרס אותה. מה זה הרס אותה? מישהו כבר אמר לה, הרי את מקודשת לי, אבל הוא עדיין, היא לא חיה איתו בבית. היא נקראת ארוסה.
אבל
בשלב
בוגרת.
הזה,
קודם אמרו שבוגרת,
היא עוד לא בוגרת, היא עוד לא בוגרת. היא קיבלה קידושין, היא עוד לא בוגרת, אז מרשות האבא היא עוד לא יצאה. מצד שני, יש לה כבר איזה שייכות לבעל, אבל לא בעל, היא לא נשואה, לארוס.
בירוסים אומרים עליה את מקודשת?
כן, והיום, בזמננו, עושים ירוסים ונישואים באותו יום.
לא, אבל
בזמנם שהיו עושים...
של חצי שנה נניח.
זה לא נקרא, מה שקוראים היום ירוסים זה לא נקרא, זה סתם בטעות קוראים לזה ירוסים.
אבל לא אומרים.
כי, לא אומרים, ודאי שלא. כי ירוסים מבחינת התורה, פירושו שאומרים הרי את מקודשת לי, והיום זה באותו יום, אבל פעם, לפני, בזמנם, מהזמן שאמרו הרי את מקודשת לי עד הנישואין, יכול להיות כמה חודשים או שנה. אז זה תקופה של ארוס. אז בתקופה הזו היא גם ברשות אביה וגם ברשות הארוס שלה. ואז אני אומר כרגע בעל פה, מה? היא יכולה להתחתן אם היא רוצה, אבל כרגע בשלב הזה היא נמצאת במצב שמי אחראי על ה... מי יכול להפר את הנדרים שלה בשלב הזה?
אולי שניהם.
שניהם. וחייב להיות שניהם. אחד בלי השני לא הולך. הוא כמו שנראה, נקרא עכשיו שלושת הפסוקים שמסכנים את כל הנושא, ונראה לאחר מכן את רש"י שמתאר את זה. פסוק ז' ח' ות'. ואם היה תהיה לאיש, הוא נדרע עליה, או מבטא שפתיה, אשר עצרה על נפשה, ושמע אישה ביום שומעו, והחריש לה, וקמו נדריה, ושריה אשר עצרה על נפשה יקומו. ואם ביום שמוע אישה יני אותה, והפר את נדרה אשר עליה, ואת מבטא שפתיה אשר עצרה על נפשה, ואדוני יסלח לה. עכשיו רש"י מתאר את מה שקודם אמרנו בעל פה. ואם היה תהיה לאיש, אומר רש"י, זו ארוסה. כאן מדובר, כמו שאמרנו, שהיא עדיין לא נשואה. כי אם היא נשואה, היא התנתקה לגמרי מאביה, היא רק ברשות בעלה. אבל אם היא ארוסה, היא גם ברשות אביה וגם ברשות בעלה. אומר רש"י, מאיפה אני יודע שכאן מדובר על ארוסה? או אינו אלא נשואה, אולי מדובר כאן דווקא באחת שכבר נשואה. אומר רש"י, לא, כשהוא אומר, ואם בית אישה נדרה, עוד מעט נראה בפסוק י"א, שכתוב, ואם בית אישה נדרה, שם מדובר על נשואה. הרי נשואה אמור. וכאן באה ארוסה. הוא בא לחלוק בארוסה, יש לה דין שונה מהדין של הקודמת. מה, וגם שונה מהדין של הנשואה שכתוב בהמשך. מה ההבדל? שאביה ובעלה מפירים נדריה, צריך ששניהם יחליטו לבטל את הנדר.
איפה זה כתוב?
הפר האב ולא הפר הבעל, או הפר הבעל ולא הפר האב, הרי זה אינו מופר. איפה יודעים את זה? מיד נראה בהמשך דברי רש"י. הרי אם אחד עשה בלי השני, אז לא יועיל, ההפרה לא הפרה. ואין צריך לומר אם קיים אחד מהם, אחד מהם אמר, כן, הנדר שלך, אני נותן לו תוקף, בוודאי שהוא... מאיפה יודעים שזה הכוונה? אומר שכך. הוא נדרה עליה, כשכתוב והאימיות יהיה לאיש הוא נדרה עליה, מה פירוש הוא נדרה עליה? שנדרה בבית אביה. מה פירוש בבית אביה? אנחנו כבר למדנו קודם שבבית אביה, הנה הכוונה פיזית בבית אביה. מה זה בבית אביה? היא עדיין ברשות אביה. ולא שמע בהן אביה, אבא שלה לא יודע שהיא נדרה, ובגלל שהוא לא יודע, אז זה מצב כזה שלא הופרו ולא הוקמו. אם האבא היה שומע ושותק, זה נקרא שהוא מקים את זה. כן? אם הוא היה שומע ויפר, אז הוא יפר את זה. הוא לא שמע, אז הוא לא הפר ולא קיים. ושמע אישה, מי זה אישה במקרה הזה? הארוס שלה. ומה כתוב? שאם אישה, מה הפסוק אומר? שמע אישה וגומר. שאם הבעל של הארוס שלה, אמרנו שאם החרישה, אז מה קורה? וכמה נדרה? זה מה שרש"י אומר. הרי לך, אז מה רואים מהפסוק הזה? שאם קיים הבעל, שהוא קיים. כן? ומה כתוב לאחר מכן, ואיפרת נדרה בפסוק ת', שאם הארוס שלה מחליט להפר את הנדר, אז מה קורה לנדר? הנדר מתבטל. מה קורה אם הארוס שלה מפר, זה מתבטל? ומה, האבא גם יש לו דעה בזה? אומר רש"י, יכול אפילו לא הפר האב, אולי האבא כרגע אין לו דעה, מאיפה אני יודע לומר את ההלכה הזו שזה גם הארוס וגם האב? תלמוד לומר בנעורי הבית אביה. בהמשך, כשנסיים את כל הנושא, בפסוק האחרון, במילים האחרונות של הנושא כתוב בנעורי הבית אביה, והמשפט הזה בנעורי הבית אביה הוא מיותר. ומכיוון שהוא מיותר, למה הוא כתוב? הוא אומר שהמילה הזו באה ללמדנו. תלמוד לומר בנעורי הבית אביה, כל שבנעוריה ברשות אביה היא. ברגע שהיא נמצאת עדיין בשלב של נעוריה, אז היא ברשות אביה, ואם יש לה ארוס, אז היא גם ברשות הארוס שלה, וזה בעצם המילים האחרונות של פה מלמדים גם על מה שכתוב פה, ומזה אנחנו מסכמים שיש לנו שותפים. פסוק י' ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. אומר רש"י, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, לפי שאינה לא ברשות אב, לא ברשות בעל. ובאלמנה מן הנישואין הכתוב מדבר, אבל אלמנה מן האירוסין, אם היא הייתה נערה, כן? והיא ארוסה, והארוס שלה מת, אז האבא חזר. מת הבעל, נתרוקנה פירושו היא יצאה מהאחריות של הארוס, אבל וחזרה לרשות האב. מה שכתוב כאן אלמנה וגרושה זה רק אלמנה וגרושה מן הנישואין. פסוק י"א, עכשיו מדובר על אישה נשואה. ואם בית אישה נדרה או עשרה איסר על נפשה בשבועה, אומר רש"י, ואם בית אישה נדרה בנשואה, כתוב מדבר. פסוק י"ב, ושמע אישה והחריש לה, לא איני אותה, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר עשרה על נפשה יקום. אם הבעל שותק, אז יש קיום לנדרים שהבעל נתן לה. פסוק י"ג, ואם אפר יפר אותם אישה ביום שומו, כל מוצא שפתיה לנדריה ולאיסר נפשה לא יקום, אישה אפרם ואדוני יסלח לה. פסוק י"ד, כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. אומר רש"י, כל נדר וכל שבועת איסר וזונה. לפי שאמר שהבעל מפר, כיוון שאמרנו עכשיו בפסוק י"ג שהבעל יש לו יכולת להפר את הנדרים של אשתו, יכול כל נדרים במשמע, אולי הבעל יכול להפר כל נדר, מה שהאישה נודרת לא משנה, לבעל יש כרטיס אשראי בלי גבול, הכל הוא יכול להפר. תלמוד לומר לו, לענות נפש, מה הכוונה? אינו מפר אלא נדרי עינוי נפש בלבד. והם מפורשים במסכת נדרים. אם היא עשתה על עצמה נדרים שהם עינוי לאישה או עינוי לחיי המשפחה, אז הבעל יכול להפר. אבל אם היא עשתה על עצמה נדר שהיא עושה נדר שהיא לא תלך לרחוב הזה, היא הולכת הביתה דרך הרחוב השני. נדרים שאין להם משמעות של עינוי נפש, נדרים כאלה אין לבעל את היכולת להפר. פסוק ט"ו, ואם החרש יחריש לאישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל עשריה אשר עליה, הקים אותם כי החריש לה ביום שומו. אומר רש"י, מה זה מיום אל יום? היכולת של הבעל להפר את הנדרים, מתי זה מתמשך? מיום אל יום. מה הכוונה מיום אל יום? שלא תאמר מעת לעת. לא הכוונה שלמשל אם היא נדרה בעשר בבוקר, אז עד למחרת בעשר בבוקר יכול. אם נדרה ארבע אחרי צהריים, עד למחרת בארבע אחרי צהריים. ככה זה עובד העסק? אומרים לא. וכך נאמר מיום אל יום. עכשיו יש כאן מפרשים שאומרים שהמילה שכתוב כאן ברש"י מיום אל יום זה טעות, טעות הדפוס. צריך להיות כתוב, כי הרי רש"י אומר מיום אל יום, והוא שולל, מה הוא שולל? היה צריך להיות כתוב, לכך נאמר ביום שומו, מה שכתוב, ככה היה צריך להיות כתוב כאן. מה הכוונה? ללמדך שאין מפר אלא עד שתחשך. פירושו של דבר הוא כך, הבעל יכול להפר עד השקיעה. ועכשיו, אם האישה נדרה למשל היום בערב לפני השקיעה, שעה לפני השקיעה היא נדרה, יש לו שעה אחת להפר לתנד הזה. אם היא נדרה בלילה, בשמונה, תשע בלילה, יש לו עד מחר בשקיעה. זאת אומרת, זה לא משנה, באותו יום, יום הרי מתחיל מהלילה, באותו יום יש לו זמן עד שתחשך. אז פעם זה יהיה שעה ופעם זה יכול להיות, באמת, כמעט, יכול להיות גם 24 כמעט. כי אם היא נדרה איך שהשמש שקע, יש לו את כל הלילה ולמחרת, כל היום, כמעט 24. זה על הפסוק תזיין, ואם אפר יפר אותם אחרי שומעו ונשא את אבונה. מה זאת אומרת? בהתחלה הוא שמע, הוא אומר בסדר, עזר, נקבל על עצמי, ואחרי זה פתאום הוא מתחרט ואומר לו, אני רוצה לבטל, ואז היא שומעת שהוא ביטל, אז היא נוהגת בעצמה היתר. אומרים לנו, אם היא תנהג בעצמה היתר, מי שיקח את האבון זה הוא ולא היא. אומר רש"י, אחרי שומע, אחרי ששמע וקיים, שאמר אפשי בו, אומר בסדר, נדר, נקבל, וחזר והפר לה, אפילו בו ביום. באותו יום הוא אמר, אני מוכן לקבל את הנדר, ואחר כך הוא אמר, לא, לא, אני אתחרט, ונשא את אבונה. אם הבעל מקיים את הנדר של אשתו,
אם הפר יפר, אם הוא יפר את הנדר.
לא, אנחנו לא, אם הפר יפר אותם, הוא מפר את הנדר, אבל מתי?
מתי?
אחרי שומו. מה פרוש אחרי שומו?
בטח הוא
רוצה לשמוע. לא, רש"י מסביר שהמילה פה שמו זה לא פיזית הוא שמע, אלא הוא קיבל. כמו שעם ישראל אומר, נעשה ונשמע. נקבל, נקבל את זה. הוא קיבל את זה, הסכים, ואחרי זה רוצה להתחרט, כבר לא יכול. ואם הוא כן מתחרט,
יכול רק שלושה בית-דין.
אז רק או יחיד מלכה או שלושה ידיעות. ונשא את אבונה, הוא נכנס תחתיה. למדנו מכאן שהגורם תקלה לחברו, הוא נכנס תחתיו לכל עונשין. אדם שגורם לחבר שלו תקלה, אז הוא בעצם ייקח את כל העונשין.
ודבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מסביר רש"י, מאת המדיינים, אנחנו הרי למדנו בסוף פרשת בלק על הפעולה של מואב שיצאו לבני נגד בני ישראל, וגם איך שהמדיינים גם התערבו בכל העסק הזה, כן? אז כאן בא הציווי לנקום את המדיינים. אבל המואבים, למרות שהם היו קשורים לאותו מלחמה, לא כתוב נקום נקמת המואבים. תסביר רש"י מה ההבדל מאת המדיינים ולא מאת המואבים. שהמואבים נכנסו לדבר מחמת עירה. למה המואבים באו להילחם עם ישראל? הם פשוט פחדו על עצמם, זה היה, מבחינתם זה היה הגנה עצמית. שהיו יראים מהם שיהיו שוללים אותם. שלא נאמר, מה נאמר אצל בני ישראל שנלמד בעזרת השם בתחילת ספר דברים? כתוב, אלא ואל תתגר במלחמה. כתוב, התורה, שהתורה אומרת לא להתגרות במלחמה עם המואבים, אבל לצער אותם או לאיים עליהם, כל מיני דברים אחרים, זה לא הצטוונו. אז המואבים פחדו שיהיה להם חיכוכים, אז הם יצאו מחמת עירה. אבל מדיינים נתעברו על ריב לא להם. המדיינים בכלל נכנסו לעסק, מה הם בכלל התערבו? אין להם שום עניין להתערב. לכן בגלל שהמדיינים נכנסו למלחמה על ריב לא להם, אז נאמר נקום נקמה בני ישראל מת המדיינים. דבר אחר, סיבה אחרת, למה את המואבים לא הצטוו להרוג אלא להשאיר אותם בחיים, מפני שתי פרידות טובות שיש לי להוציא מהם. כן, שתי פרידות טובות שיש לי להוציא מהם. הקדוש ברוך הוא אמר שיש שתי פרידות טובות. מה זה פרידות? פרידות זה כינוי לגוזלות. אז כאן מרומז ששתי מתנות טובות, שתי דברים טובים, למה לגוזל קוראים פרידות? כי כמו גוזל שנפרד מהקן שלו ונהיה חופשי, אז ככה נאמר פה לגבי, עוד מעט נראה לגבי מי, שאמורים לבוא מהמואבים שתי פרידות טובות, אז לכן צריך להשאיר אותם. מי הם שתי הפרידות טובות שיש לי להוציא מהם? רות המואביה ונעמה המונית. למדנו כבר שדוד המלך בא מרות המואביה, ורחבעם, שגם הוא היה ממלכי בית דוד והמשיך את השושלת, הוא בא מנעמה המונית. ואז יוצא שבצירוף שתיהם יחד, של רות המואביה ונעמה המונית, היה המשכיות למלכות בית דוד. לכן את מדיין, לכן את מואב לא הצטוו לנקום. סוג ג', מדבר משה אל כל העם לאמור, היחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. הסביר רש"י, וידבר משה וגומר, אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר, עשה בשמחה ולא איחר. למה? כי אם נאמר קודם שהקדוש ברוך הוא אמר למשה נקום נקמת בני ישראל, זאת אומרת תבקש מהיהודים שיכנסו למלחמה, אז ברור שוידבר משה אלם שמשה יעשה את זה. אז למה צריך שהתורה תכתוב לנו וידבר משה אלם? אלא התוספת הזו באה להדגיש לנו שמשה עושה את זה בשמחה. אי חלצו, מה זה המילה אי חלצו? אומר רש"י כתרגומו. איך התרגום מתרגם את המילה אי חלצו? הוא אומר זריזו. זאת אומרת לעשות את זה בזריזות. לשון חלוצי צבא מזוינים. אלה החיילים שהולכים עם כלי נשק. הוא מבקש שיבואו אנשים. מה זה אנשים? אומר רש"י, אנשים זה צדיקים, זה הדגש. וכן כתוב במקומות נוספים בתורה, שתי מקורות מביא רש"י שמתייחסים לביטוי אנשים, שגם שם הפירוש הוא צדיקים. כתוב בחר לנו אנשים, וכן מקום שני כתוב אנשים חכמים וידועים. אז בשתי המקומות הללו אנשים זה כינוי לצדיקים. נקמת השם, לכאורה מה קשה פה לרש"י? אם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו שיגיד ליהודים נקום נקמת בני ישראל, שזה נקמת בני ישראל, ואילו פה נאמר נקום נקמת השם, למה צריך את השינוי הזה? מסביר רש"י שהעומד כנגד ישראל כאילו עומד כנגד הקדוש ברוך הוא, לכן זה בעצם זה אותו נקודה. ויש אחד המפרשים מוסיף כאן דבר מעניין, שמשה רבינו בכוונה שינה, כי אם משה רבינו היה אומר ליהודים שזה נקום נקמת בני ישראל אחר תאסף, היו היהודים אומרים אם זה תלוי בנו זה נקמה שאנחנו צריכים לקחת את הנקמה של בני ישראל, וזה יגרום לחלילה לכך שאחרי זה יהיה הסתלקות של משה רבינו, אנחנו על כבודנו מבטרים ולא רוצים לנקום את נקמתנו ולא שום דבר. אז משה רבינו שינה ואמר זה נקמת השם, נקמת השם, אין להם יכולת לוותר על נקמת השם. סוג ד' אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. מכל שבט ושבט היו צריכים לקחת אלף אנשים, אלף צדיקים שיצאו להילחם נגד המדיינים. לכל מטות ישראל, אומר רש"י, לרבות שבט לוי. מה זה, מה הדגש? לכל מטות ישראל? אם כתוב אלף למטה, אלף למטה, אז אנחנו יודעים כבר שכל מטה ייתן אלף. מוסיפה תורה לכל מעצות ישראל שגם שבט לוי היו צריכים לתת 1,000 אנשים מצדם שיהיו שותפים למלחמה. פסוק ה', וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא. כאן חורה, לפני שנלמד את רש"י, אם רש"י אמר קודם שגם שבט לוי שותפים, אז צריך להיות 13,000. אנחנו יודעים שמנשה ואפרים הם כל אחד, עד עכשיו כל הזמן אנחנו התייחסנו להם כשבטים נפרדים, אז אם כך גם הם נתנו כל אחד 1,000, אז אם שבט לוי נותנים עוד 1,000, אז 13,000. למה פה כתוב 12,000? אז ההסבר הוא ש12,000 הם חלוצי צבא, אלה שיוצאים להילחם זה 12,000. שבט לוי הם היו ממונים לא על המלחמה, אלא כמו שנראה עוד מעט, היו אלה שהלכו עם כלי הקודש סביב הארון, סביב הציץ. השבט לוי היו שותפים בהליכה מול מדיין, אבל לא מאלה שעומדים עם כלי הנשק שבאים להרוג את מדיין, למרות שגם הם שותפים להם. אומר רש"י, מה זה ואי מסרו? ואי מסרו זה לשון כזו כאילו בעל כוחם, תפסו אותם ומסרו אותם. אומר רש"י, להודיעך שבחם של רועי ישראל, כמה הם חביבים על ישראל. עד שלא שמעו במיטתו, כל מה שיהודים לא ידעו שהעסק מתקרב פה להסתלקותו של משה רבינו, מה הוא אומר, מה משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא? עוד מעט הוסקלוני. זאת אומרת, משה רבינו אמר שהיהודים הוסקלוני, כן? ומי ששמעו שמיטת משה תלויה בנקמת מדיין, לא רצו ללכת, לא רצו חלילה להיפרד ממשה רבינו, עד שנמסרו בעל כורחם. מה זה נמסרו? איך זה נהיה? איך בעל כורחם? אז אחד המפרשים אומר שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו שיעשה גורלות בין השבטים, מי הם האלף שצריכים לחייבים ללכת למלחמה הזו? כי כל אחד אמר, אני לא הולך, מה אם אני אלך, אז אני מקרב כאן את הסתלקותו של משה רבנו. היה צריך לעשות כאן גורלות שיחריכו אנשים שהם חייבים ללכת למלחמה הזו. פסוק ו, וישלח אותם משה 1,000 למטה לצבא. אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. מה שרשי קשה כאן לרשי, אם כתוב בתחילה וישלח אותם, למה צריך להיות כתוב כמה מילים לאחר מכן עוד פעם אותם? אז הוא כתוב וישלח אותם משה 1,000 למטה לצבא ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. למה עוד פעם אותם? רשי, אותם ואת פנחס, זה שהתורה מוסיפה עוד פעם במילה אותם, מגיד שהיה פנחס שקול כנגד כולם. והעמידים אחרי שהביאו באופן כללי ששלחו אותם את ה-12,000, אומר עוד פעם, כל ה-12,000 מצד אחד ופנחס כבודד מצד שני שקול בצדקותו כנגד כולם. פני מה הלך פנחס ולא הלך אל עזר? למה לא שלחו את אבא שלו? אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהתחיל במצווה שהרג כוסבי בת צור יגמור. כמו שקראנו את זה, זה הפרשה הקודמת שפנחס, בעצם סוף פרשת בלק למדנו שפנחס הרג את כוסבי, אז הוא ימשיך בנקמת מדיין. דבר אחר, עוד סיבה למה פנחס הלך, שלח לנקום נקמת יוסף אבי אמו, שנאמר מה המדיינים עשו לאבי אמו. יוסף היה סבא של אלעזר, של פנחס, סליחה, שכתוב המדנים מכרו אותו, אז פנחס הלך לנקום את נקמת יוסף. ומניין שהייתה אמו של פנחס משל יוסף? כי עד עכשיו אנחנו למדנו שפנחס בא מיתרו, ככה למדנו בתחילת פרשת פנחס, שהשבטים היו מבזים אותו והיו אומרים בן פוטי דיינו בן יתרו. פתאום פה אנחנו אומרים שהוא היה נכד גם של יוסף. אז רש"י אומר, הוא מביא את זה מהגמרא, כתוב שנאמר מבנות פוטיאל, מזרע יתרו. זה נכון שפוטיאל מרמז גם על יתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה, ומזרע יוסף שפטפט ביצרו, דהיינו זלזל ביצרו. והגמרא אומרת שאנחנו לא בטוחים ויודעים, למרות שרש"י אמר את זה כאן בפשטות, שאבי אמו זה מיוסף. הגמרא אומרת שאם אבי אמו מיוסף, אז האמא של אמו מיתרו, ואם זה הפוך, זה הפוך. אבל בכל אופן, זה בטוח שפנחס הוא נכד גם מצד אחד קשור, גם ליתרו וגם ליוסף. דבר אחר, סיבה שלישית למה פנחס הלך ולא הלך אל עזר, שהיה משוח מלחמה, מתי שמשכו את פנחס בשמן המשחה, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, זה היה לצורך המלחמה. יש מושג שנקרא כהן משוח מלחמה, שכשהולכים למלחמה הכהן הולך בראש, אז זה היה המטרה המרכזית שמשכו את פנחס, כי בשביל עבודת הכהונה היה לנו את אלעזר, אבל את פנחס משכו בשביל המטרה הזו. כי מה הולך פנחס? הוא כלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. על חצוצות התרועה למדנו כבר בפרשת בעלותך, שזה היה התפקיד של החצוצרות בעת היציאה למלחמה, אחד התפקידים. מה זה כלי הקודש לשון רבים? מסביר רש"י, כלי הקודש זה הארון והציץ. גם הארון שהיה בו את לוחות הברית, אז זה היה כלי קודש, וגם הציץ גם הוא כלי הקודש. איך אנחנו יודעים? כי גם על הארון למדנו בספר שלנו, בפרשת נסוק, אם דומני, לא, בפרשת במדבר, כתוב סוף במדבר, כתוב, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. זה היה, מה זה קודש שם? קודש הכוונה לארון הקודש, שלא יראו איך מכניסים את הארון לכיסוי שלו. אז קודש זה כינוי לארון הקודש. על הציץ גם כתוב בספר שמות, כשהתורה מצווה לעשות את הציץ, אז כתוב שצריך להיות כתוב על הציץ קודש להשם. אז גם על הציץ כתוב קודש. אז כשכתוב כאן כלי הקודש, זה מרמז לנו גם על הארון וגם על הציץ. עכשיו מספר לנו רש"י מה היה הפעולה המיוחדת עם הציץ. שהיה בלעם עמהם, הוא מפריח מלכי מדיין בכשפים. בלעם היה יחד עם המדיינים, עוד מעט נלמד למה, איך בלעם הגיע לשם, אבל בלעם היה יחד, ובאותה מלחמה הוא הפריח בכשפים את המלכים של מדיין באוויר, והוא עצמו פורח עמהם. גם בלעם היה פורח איתם בכשפים. אז יהודים באים ללחם, רואים שעפים להם באוויר מלכי מדיין, הראה להם את הציץ שהשם חקוק בו. אלעזר, כן, אלעזר הכהן הראה להם מול העיניים את הציץ, והם נופלים. איך שרואים את הציץ, את קדושת הציץ ביטלה את הכשפים שלהם, והם נפלו. לכך נאמר, על חלליהם במלכי מדיין. על חלליהם, נלמד עוד מעט בפסוק ח', שמה זה על חלליהם? הם נפלו, שנופלים על החללים מן האוויר. הם נפלו פשוט ומתו על ידי שהראו להם את הציץ. וכן בבלעם כתיב, על חלליהם בספר יהושע, למרות שם כתוב אל חלליהם, אבל בכל אופן מרומז פה שגם בלעם מת באותו אופן. בידו, כתוב בפסוק, והחצוצרות התרועה וכלי הקודש בידו. אז לא שהוא החזיק ביד שלו את הארון, את הציץ, את הכלים, אלא בידו לא חייב להיות תמיד במובן הפיזי ביד, אלא רש"י אומר בידו הכוונה ברשותו. וכן, דוגמה לדבר, כתוב בספר במדבר, פרק כ"א, למדנו, ויקח את כל ארצו מידו. מה זה מידו? הוא לקח את הארץ מהיד שלו, הוא לקח את הארץ מהרשות שלו. פסוק ז', ויצבעו על מדיין כאשר ציווה אדוני את משה, ויהרגו כל זכר, כל הזכרים של המדיינים הרגו. פסוק ח', ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. אומר רש"י, חמשת מלכי מדיין, שואל רש"י, וכי איני רואה שחמישה מנה כתוב? למה הוזקק לומר חמשת? אפשר לספור לבד ולראות חמשת. אלא ללמדך ששבו כולם בעצה והושבו כולם בפורנות. הם היו כולם בעצה ללכת נגד עם ישראל, לכן גם בפורנות כולם היו שווים. איך בלעם הגיע שם לאותו עסק? אומר רש"י דבר מעניין. בלעם הלך שם ליטול שכר 24,000 שהפיל מישראל בעצתו. בלעם הלך למרות שלמדנו שבלק הוא היה מלך מואב, אבל כבר למדנו, אם אתם זוכרים, שאת בלק לקחו למואב רק זמני. כתוב, הוא בלק מלך למואב בעת ההיא. מה זה בעת ההיא? הוא היה זמני, אבל בעצם במקורו הוא היה מדיין. ואחרי הסיפור הזה הוא חזר חזרה למדיין. אחרי שהוא חזר למדיין, אז בלק חזר למדיין. עכשיו, בלק הרי הבטיח לבלעם שהוא ייתן לו שכר על הכללות שהוא מקלל את בני ישראל. אז בלעם הולך למדיין, כדי לקבל את שכרו מבלק שהוא הבטיח לו. זה מה שכתוב, בלעם הלך שם ליטול שכר 24,000 שהפילו מישראל בעצתו, הרי הייתה מגיפה וה24,000 מתו. עכשיו, אחרי שהוא קיבל שם את השכר שלו, פתאום תוך כדי הוא רואה ש12,000 חיילים יהודים באים להילחם נגד המדיינים. אז בלעם אומר, מה עכשיו יהיה? עוד מלחמה שיהודים נגד המדיינים? אז בלעם יצא ממדיין לקראת ישראל. יצא בלעם ממדיין מול היהודים, והוא הולך להציע ליהודים, הוא מסיע עצה רעה. הוא הולך לנסות להוריד את ה12,000 יהודים מהמלחמה, להגיד להם אל תילחמו. הוא רצה להציל עכשיו את המדיינים מהמלחמה. מה הוא אמר ליהודים? אמר להם, בלעם אמר ליהודים, אם כשהייתם 60 ריבו לא יאכלתם להם, ועכשיו ב12,000 אתם באים להילחם. הייתם 60 ריבו, אז תראו שהייתה מגיפה ב24,000 מכם מתו כתוצאה מכל הסיפור עם המדיינים. אז עכשיו אתם לא 60 ריבו, אתם סך הכל 12,000 חיילים. אז מה, אתם 12,000 חיילים הולכים נגד המדיינים? מה, אתם תצליחו? הוא רצה להוריד אותם מהעניין. מה ענו לו היהודים? נתנו לו שכרו משלם ולא כיפחו. היהודים לא כיפחו את בלעם בכלל, זה במרכאות. מה הם לא כיפחו אותו? הרגו אותו בחרב. זה השכר שהוא קיבל על ההצעה שהוא נתן ליהודים. אומר רש"י, בחרב, מה זה בחרב? לכאורה, מה זה משנה איך הרגו אותו? יכול להיות כתוב, את בלעם, מן באור, הרגו. לא משנה אם זה היה בחרב, או בחנית, או בצורה אחרת. אומר רש"י שהמילה בחרב באה לרמז לנו משהו. הוא בא לישראל והחליף אומנותו באומנותם. כשהוא בא ליהודים, והוא גוי, אז הוא היה צריך לבוא עם חרב. אז הוא לקח את האומנות של היהודים, שזה בפה, שאין נושאין אלא בפיהם, על ידי תפילה ובקשה, ובאו ותפסו אומנותם לקללם בפיו, אף הם באו עליו והחליפו אומנותם באומנות האבות. אז הם הלכו נגד בלעם והחליטו שאנחנו נשתמש נגדך באומנות שלך, שבאים בחרב, שנאמר, ועל חרבך תחיה. נכון, אותו רעיון כתוב שם. ממשיכה התורה הלאה ואומרת מה היה בפסוק ת' באותו מלחמה, וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו. זה מה שהתורה מספרת, שעם ישראל לקחו בשבי את האנשים, את הבהמות ואת כל חילם בזזו. חילם זה הריחוש שלהם. מה זה בזזו? נראה עוד מעט רש"י בהמשך יסביר לנו את המושג של בזזו, מה זה, על איזה דברים שייך להגיד את המילה בזזו. פסוק י', ואת כל הריהם במושבותם ואת כל טירותם שרפו באש. מה זה טירותם? אומר רש"י, טירותם זה מקום פלטרים שלהם, את כל המקומות, את הארמונות שלהם, שהוא לשון מושב כמרים יודעי חוקיהם. איפה שהכמרים, החכמים שלהם יושבים, זה נקרא טירותם. דבר אחר, לשון מושב שריהם, לא איפה שהכמרים יושבים, אלא איפה שהשרים יושבים. כמו שמתורגם שרני פלישתים, אז איך התרגום אומר? טורני פלישתאי. אז רואים שטורני זה מקום שהשרים יושבים. פסוק י"א אומר, ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח באדם ובבהמה. נקרא פסוק י"ב, ואז נקרא את רש"י שמסביר את שניהם. ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל כל עדת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה, אל ערבות מואב אשר על ירדן יריחו. אומר רש"י, ויקחו את כל השלל וגומר, מגיד שהיו כשירים וצדיקים ולא נחשדו על הגזל לשלוח יד בביזה שלא ברשות. זה שהם היו צדיקים, אנחנו יודעים מלכתחילה שבחרו אנשים, רש"י כבר אמר שהם צדיקים, שנאמר את כל השלל, לא השאירו שום דבר לעצמם, הביאו הכל למשה ולאלעזר שהם יחליטו מה עושים עם זה. ועליהם מפורש בקבלה, זה מה שכתוב בספרי הנביאים, אומר שלמה המלך בשיר השירים, שינייך כעדר הרחילים וגומר. דהיינו, אף אנשי המלחמה שבך, כולם צדיקים. עכשיו רש"י מסביר לנו, כאן למדנו בפסוקים כמה ביטויים היה שלל, היה מלכוח, והיה ביזה. מה ההבדל בין כל הדברים הללו? על מה מתייחס המילה שלל? על מה ביזה? על מה מלכוח? רש עושה סדר והדברים אומר ככה. שלל, איפה שכתוב שלל, על מה מתייחס המילה שלל? הן מטלטלים של מלבוש ותכשיטים. כל הבגדים או התכשיטים קוראים להם שלל. למה? שלל זה דברים, התרגום של המילה שלל זה שוללים. שוללים זה ביטוי שיש תפירה שתופרים במחת, אז יש תפירה במחת שהיא תפירה מדויקת, שזה מעשה מחת קוראים לזה, שעושים בגדים, עושים תפירה מדויקת, ויש מה ששוללים במחת. שוללים במחת זה תפירה לא מכוונת מדויקת, אלא גסה. מה עושים?
בתורה קוראים לו שליל.
שליל זה כינוי לחוט עצמו. אבל מעשה שלל של מחת, שוללים, זה נקרא שעושים תפירה גסה. זה הולך על סקים. כשאתה לוקח סק, אז אתה לא עושה תפירה, זה לא בגד, אתה תופר אותו בצורה גסה. מה מכניסים בסק? מטלטלים של מלבוש ותכשיטים, זה סק, זה היה דבר שאתה לוקח, אתה סוגר אותו. סק זה היה פעם הדבר שאתה לוקח איתו ממקום למקום. כן, המזוודה. לכן שלל זה כינוי למטלטלים של מלבוש ותכשיטים. זה דברים שמכניסים בסק ששוללים במח. בז, שכתוב קודם, את כל חילם בזזו, למדנו בפסוק י', בפסוק ת', מה, איזה דברים מתייחס לזה? ביזה. בז הוא ביזת מטלטלים שאינם תכשיטים. זה דברים שלא מכניסים בתוך השק, אלא כל מיני מטלטלים, זה כמו כיסאות ושולחנות וצלחות, כל מיני דברים שהם מטלטלים אמנם, אבל זה לא תכשיטים שמכניסים אותם בתוך השק בצורה שמורה. ומלכוח שכתוב, מה זה מלכוח? אומר שתלוי, פעם מלכוח זה אדם ובהמה, כל דבר שלוקחים אותו, שלוקחים אותו כי מישהו סוחב אותם ומניג אותם והולכים אחריו, אז לפעמים זה יכול להיות שגם אדם וגם בהמה, שתיהם יחד יהיו כלולים בכינוי מלכוח. ובמקום שכתוב שבי אצל מלכוח, כמו בפסוק י"ב, שכתוב את השבי ואת המלכוח, שכתוב שבי ומלכוח ביחד, אז אתה מפריד בין שבי זה באדם ומלכוח זה בבהמה. תלוי, בפסוק י"ד שכתוב את כל המלכוח בלבד, אז כתוב את כל המלכוח באדם ובבהמה. פסוק י"ב שכתוב את השבי ואת המלכוח, אז שבי זה אדם ומלכוח זה הולך על בהמה.